שלום לכולם ושבוע טוב, חנוכה שמח. אנחנו פרשת מקץ, ופרשת מקץ תמיד נקראת בחנוכה. האם יש איזה קשר? עכשיו, מה הסיפור? בוא נראה את הקשר, את ההקשר. הסיפור של פרשת מקץ, אנחנו קוראים אותו בספר בראשית, פרק מ"א פסוק א', והיא מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם והנה עומד על היאור. והנה מן היאור עולות שבע פרות יפות מראה, החלום המפורסם של פרעה, שניים. הוא חוזר על עצמו פעם אחת עם שבע פרות, בריאות בשר, שעולות מן האחו, ואז שבע פרות שדופות ורזות עולות ובולות אותם, את השמנות. ואחר כך הוא מתעורר, וטיפהם הוא מתעורר, נרדם, חולם עוד פעם. שבע שיבולים יפות ושמנות עולות בקנה אחד, ואז יוצאות שבע שיבולים רזות ובולות את השבע שיבולים היפות. אז אוקיי, יש לנו שוב עניין, פרות שמנות בולות פרות רזות, זה לא נורמלי, אבל בעל חיים בולע בעל חיים אחר, זה יכול לקרות. אבל ששיבולים בולות שיבולים, כבר זה, בעצם יש פה איזה עיקרון מאוד מסוים, פרעה מתעורר ואין פותר לו את החלום. מה זאת אומרת אין לו פותר את החלום? יש לו צבאות של מומחים, חכמים, למדנים, חרטומים, כתוב חרטומיה וחכמיה של מצרים. אבל אנחנו לומדים מזה שבעל החלום בפנים יודע מה הוא חלם. כל התפקיד של הפותר זה לעזור לו להבין מה הוא חלם, כי בעל החלום הוא זה שיודע מה הוא חלם. רק מה, באיזשהו מקום נסתר מפני עצמו. אבל כאן, וכאן מגיע העניין, שברגע שאחרי שהם מרמים את הידיים לא מצליחים לרצות את פרעה, ואז שר המשקים סוף סוף נזכר ששנתיים קודם הוא היה בבית הכלא, והיה שם בחור עברי שפרש לו את החלום, וכך היה. ואז הסגה המטורפת של הסבל והצער של יוסף מסתיימת, איך? ויריצו מן הבור. באותו בוקר הוא קם במקום הכי גרוע שיכול להיות, עבד עברי במצרים. בלילה הוא הולך לישון במיטה של המלך, עם הפיג'מה של המלך, עם הטבעת החותם של המלך על האצבע שלו. מה זה אומר טבעת החותם? אתם יודעים, אם אתה מנהל משהו ואתה צריך להוציא צ'ק, או להעביר כספים, או להעביר איזשהו, צריך, יש חותמים, נכון? בעלי רשות חתימה. הוא מקבל את הטבעת של פרעה, מה זה אומר? הוא בעל החתימה, רשות חתימה יחיד. הוא לא צריך הסכמה של אף אחד. פרעה אומר, אתה אל תשאל אותי, תחתום. מה שאתה, כל הצווים, החוקים וההוראות שאתה נותן, תחתום, אני סומך עליך. ככה הולך לישון. מה שנקרא הצלחה בין יום, אבל זה אין הצלחה בין יום, בלי הרבה שנים של עבודה קשה. מה העבודה של יוסף? מה המסר שלנו? ושוב, מה הקשר לחנוכה? אז נתחיל עם העניין של מה זה מקץ שנתיים ימים. והזוהר מלמד אותנו, והיא מקץ, רבי חייא פתח ואמר, קץ שם לחושך ולכל תכלית וחוקר, אבן, אופל וצל מוות. זה מאיוב כ"ח פסוק ג', היי קרייט מר, הפסוק הזה מה הוא אומר? קץ שם לחושך, נכון? עד הרגע הזה היה חושך, עכשיו יש אור. איך מתהפך המצב מחושך לאור? זאת השאלה. הרי מי לא חושב שהוא נמצא בחושך? רגעים מסוימים בחיים, לפעמים זה רגעים שנמתחים כבר לשעות ולימים ולשנים וכן הלאה. יש חושך, והבן אדם מתפלל רק שהחושך הזה יצא ממני. מה זה קץ שם לחושך? אומר מוסיף הזוהר, די הוא קץ שמאלה, זה הקץ של השמאל. מי זה השמאל? מוסיף רבי אשלג. מי זה השמאל? זה השטן. מה זה השמאל? רצון לקבל בלי רצון לתת. רצון לקבל, זה נקרא גם השטן. או בעברית יותר פשוטה, הזוהר קורא לזה השטן. הוא שט בעלמה, שט לעילה, קיימה קמי קודשה בריחו, והסטי וקטרגל אמר, הוא מקטרגל העולם. והיתמר, וזה מה שנאמר, ולכל תכלית הוא חוקר, דהכל עובדוי לב עינו נתב, אלא לשצעת אדיר ולמיבת כליה בעלמה. תפקיד של השטן זה לקלקל. לכן בעברית, הפועל שטן, להסתין זה להפריע, לקלקל. אז למה זה כך? והתשובה היא פשוטה. אז כך דיברנו בכל ארבע הפרשות האחרונות. בכל ארבע הפרשות האחרונות, הזוהר חוזר ומסביר לנו בתחילת כל פרשה, איך שהאדם נולד בעולם לפתח חטאת רובץ. מיד מתלבש עליו היצר הרע. אוקיי? איך אני מסביר את זה? והזוהר, המדרשים מסבירים, כאשר העובר נמצא ברחם אמו, הוא רואה מסוף העולם ועד סופו. אין לו שום הגבלות. הוא חופשי. הוא חופשי, הוא רואה את המציאות כמו שהיא. אבל ברגע שהוא נולד, והוא יוצא לאוויר העולם, לפתח חטאת רובץ. פתאום יוצא לפועל, יוצאת לפועל כל המהות של המודעות של הגוף. מה המודעות של הגוף? המודעות של הגוף זה שטן, זה להפריע. איך הוא מפריע? במקום לראות מסוף העולם ועד סופו, אתה רואה דרך זוג עיניים. נכון, זה כיף שאנחנו רואים. אבל זה שאנחנו רואים זה מסתיר 99.9999% מהמציאות. כמה פעמים אנחנו אומרים, איך לא ראיתי? מה זאת אומרת, איך לא ראית? אתה רואה את המוד, הלכת בדיוק לאופטומטריסט, הוא בדק, הכל בסדר. אתה רואה 6-6, עם משקפיים, בלי משקפיים, לא משנה. טוב, איך לא ראית? איך לא ראיתי? איך לא שמעתי למה שאמרו לי? אבל שמעת, אז למה, מה זאת אומרת לא שמעת? וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה, ברגע שאנחנו נכנסים לגוף, שטן. מה עושה השטן? מה עושה הגוף? המודעות של הגוף משיחה את דעתנו עם כל הפגזה של חמשת החושים. ולכן, כבר אמרתי זה כמה פעמים, שמתי לב, תינוק שרק נולד בשבועות הראשונים, שמתי לב? מגיל פה, מה זה המקום הזה? יחצה, מה אני עושה פה? איך הגעתי לפה? כל נפש. כי אתה מרגיש מה שהגוף נותן לך להרגיש. שזה הכל מסכים של אשליות. ומעבר לזה, ככל שאתה מתבגר, זה לא רק המסכים של אשליות, של מה שהגוף נותן לך לראות דרך חמשת החושים. מה עם כעס? מה עם עצבים? מה עם חוסר סבלנות? מה עם תחושת קורבן ותחושת מסכנות? כל הדברים האלה אין. כשאתה בלי גוף. אתה עבד לגוף ולכל הדחפים שלו. למה אתה צריך להיות עבד לגוף ולדחפים שלו? התשובה היא פשוטה. נבראנו בעולם כדי לקבל, עם רצון לקבל, כדי לקבל את האור והשפע שהאור רוצה לתת לנו. ולכן נבראנו עם הרצון לקבל כדי להתמלא באור הזה. אבל מה? לא רצינו את זה בחינם. רצינו להיות בורא, רצינו לברוא את זה. ולכן נוצר העולם הזה שאנחנו מכירים, שיש בו שטן. מה זה שטן? הוא מפריע. למה הוא מפריע? כדי שאני אוכל להתגבר עליו. כדי שכשאני מתגבר על התודעה של הגוף, שהיא מצומצמת, זה בית סוהר, אין בית סוהר יותר מאשר התודעה של הגוף. עולם יצר כעולם נעמלה, כדבר המשוררת. נכון? בתוך הגוף הכל צר. אתה עסוק בעצמך, אתה עסוק באנוכיות, זה השמאל. זה השמאל, כלומר רצון, קו שמאל זה רצון לקבל, בלי ימין. כלומר שאין רצון להשפיע ששולט על השמאל. כלומר שאתה רוצה משהו, אתה רוצה את זה לעצמך בלבד. זה נקרא המודעות של הגוף. המודעות של הגוף, שהמודעות של הגוף שולטת, זה מצב של לוז-לוז. אתה מפסיד. לא משנה מה. כמה שתוכל, אף פעם לא תהיה שבע. כמה שיהיה לך יותר כסף, כמה שיש לך יותר כסף, זה אף פעם לא יספיק. אז מה אתה עושה? אתה מנסה יותר כסף. אתה מנסה למלא את עצמך בעוד ועוד מילואים כאלה ואחרים. וזה אף פעם לא מספיק. כי הגוף אומר, אני נהנה. וכמה זמן הנאה הזאת ממשיכה? 10 דקות, חצי שעה, ערב. ואז בא בוקר שאחרי. יש היי ויש ביי. ואז אתה עסוק כל הזמן אחרי זה, ואתה מפסיד את האור האמיתי, את הפלז'ר, את המילוי האמיתי, את ההנאה האמיתית, את התענוג האמיתי, אתה מפסיד את זה. ואין לך. אז מה עושים? לכן, אנחנו באים לעולם הזה, כדי להתגבר על זה. וכל אחד מאיתנו מגיע עם השטן שלו, עם הגוף שלו, עם הכעסים שלו, עם התסכולים שלו, עם תחושת הקורבן שלו, עם תחושת האשמה שלו. כל אחד מגיע עם זה. ולמה אני מגיע עם זה? כי נועדנו לגדולה, ואין גדולה בחינם. אתה רוצה להיות מלך? אתה צריך להרוויח את זה. אז אתה צריך להרוויח, אתה צריך להתגבר. בן אדם שמתגבר, איזהו גיבור, הכובש את יצרו, וגדול הכובש את יצרו מלוכד עיר. מי זה מלך? מלך זה זה שכובש את יצרו, זה המלך. ואם לא כבש את יצרך, תחת 3 רגזי ארץ, תחת עבד כי ימלוך. שמישהו מתמנה לתפקיד של שררה, ואין לו יכולת לשלוט על כל הקטנוניות של הגוף, אסון. הארץ רגזה, מה זאת אומרת? תיתן לבן אדם כוחות שאין לו יכולת של התגברות על הקטנוניות שלו? זה אסון. מנכ״ל של חברה, מנכ״ל של משרד ממשלתי, שר בממשלה, ראש ממשלה, נשיא, מלך, לא משנה מי. אם הבן אדם לא יודע לשלוט, אז מי שולט? הוא המלך, ומי מולך עליו? הגוף. הגוף. והגוף כל הזמן מקטין, כל הזמן לא מקטין. אתה בא לבן אדם בשבטה של הגוף, ואתה מדבר איתו על דברים ברומו של עולם, זה מצוין אותו, זה מרגיז אותו, למה? טוב לי ככה בתוך הגוף שלי, טוב לי ככה עם הזה שלי, טוב לי ככה עם הקוסטי שלי, עם הזה שלי. כל מה שצריך לעשות זה את המינימום. זה לקום בבוקר, זה לשתות את הקוס קפה, זה לגדל את המשפחה, לחיות. ולמה אתה לא מרוצה מהחיים שלך? ולמה אתה כל מן רתנוני ושום דבר לא מספק אותך? כי לא בשביל זה, לא לכך נועדת. לא לכך נועדת. כמו לכולם, גם ליוסף היה יצר הרע. ליוסף היה גוף. מכיוון שהוא היה צריך להיות מלך, היה לו גוף, סופר גוף, כי הוא היה סופר בן אדם. היו 7 אנשים, אומר המדרש, הכי גברים, הכי יפים בעולם, יוסף היה אחד מהם. לא רק זה, אבא שלו קנה לו בגדים, מה זה יפים. בקיצור, הבחור מאוד, אתם מכירים? שאתה מסתכל מה יש לך, שאתה צעיר. הגוף שלך עוד אין לך, לא עשית כלום בחיים. זה רוב האנשים. אז אתה מעריץ הגוף שלך. לא עבדת בשביל זה. כן, אתה יכול ללכת למכון כושר, לעשות שרירים וכן הלאה. כמה עבדת, כמה התגברות. כן, צריך להתגבר על העצלנות. נכון. יוסף לא מתגבר. איך אנחנו יודעים? הוא עסוק לגמרי, טלוויזיה במעגל סגור, עסוק בעצמו, הוא לא רואה שככל שהוא מספר יותר לאחים על החלומות גדלות שלו, הם שונאים אותו יותר, הוא לא רואה את זה. דיברנו על זה. הוא בבועה. הוא לא רואה את זה, הוא סומך עליהם, הוא בא אליהם, את החי אני מבקש, מה אחרי חי? הם לא חושבים שאתה אח שלהם. הם רוצים להרוג אותך. את החי אני מבקש, איזה נאיבי. אתה לא רואה. לא בגלל שהוא אהב אותם. הוא אהב את עצמו. רצון לקבל עצמו בלבד. אצלו היה רק השמאל ששלט. אינטליגנט, יפה, חכם, הכל. טיפש. כשהגוף שולט, בן אדם מחליט את החלטות הכי טיפשיות שיכולות להיות. אתה מדבר עם בן אדם, יכול להיות שבן אדם אינטליגנטי וחריף בצורה לא רגילה. ברגע שהאדם לא מצליח לשלוט על המודעות של הגוף, מה קופץ? הכעסים והתאוות, וזה סוגר את הכל. זה לוקח אותך ברגעים הכי חשובים למקומות הכי לא נכונים. ועל מה דיברנו בשבוע שעבר? הוא מגיע לאחים שלו והם אומרים, כן, אבא שלנו הביא אותו לעולם, הוא יכול היה להגיע לגדולות, אבל כמו עשיו, הוא בחר לא לעבוד על זה. הוא לא רוצה. רוצה לעבוד, הוא רוצה להיות יפה ומוצלח, והבן של אבא שלו, וכן הלאה, הוא לא מוכן לעבוד על זה, לא רואים שום טיפה של ניסיון לעבוד על עצמו, הוא הולך בדרך של עשיו, בוא נגמור עם זה כבר עכשיו. הם ראו כבר, כי הם היו כולם אנשים מאוד חכמים וגדולים. ברמה של נבואה, כולם ידעו מה הולך לצאת מישמעאל, איזה סבל נעבור ואיזה סבל נעבור מעשיו. למה עכשיו אנחנו צריכים לתת לזה לקרות? בואו נהרוג אותם שם קטנים. יוסף בתוך הבור, אמרנו, יש לו בחירה. הוא נמצא במקום שאו שהנחשים והקרבים יאכלו אותו, או שיבחר להיות באור. הוא ברגע בוחר באור. כלומר, הדבר הכי גדול שקרה ליוסף, זה הבור. הנחשים והקרבים שבבור. הם אילצו אותו לבחור בחיים, ובחרת בחיים. זה לא היה בטוח שהוא יבחר בחיים, אחרי זה לא בחירה חופשית. הוא בחר בחיים. הוא בחר ולכן הוא לא כועס על האחים שלו, הוא לא נוקם ונותר באחים שלו, הוא לא קורבן של האחים שלו, מכיוון שהוא אומר, הדבר הכי טוב שקרה לי, כי פתחתי את העיניים, נכון אמר כך, מה זה פתחת העיניים? לא ראית קודם? פתחת את העיניים של הנשמה, עד עכשיו ראית רק דרך העיניים של הגוף. כשרואים דרך העיניים של הגוף, מה אתה רואה? זה גבוה, זה נמוך, זה נחמד אליי, זה לא נחמד. הכל, גוף, עץ, הדעת, טוב ורע. פעם זה רע, פעם זה טוב, פעם זה רע, פעם זה טוב. זה טוב לי, זה רע בשבילו, זה טוב לו, זה רע בשבילי. תחרות, כל הפטפטת הבלתי פוסקת, שמוציאה את אנשים מדעתם. כל הזמן. אתה שולט, לא שולט על הגוף, זה מוריד אותך ביגון שעולה, מה שנקרא. כי אתה כועס, אתה מסכן, אתה קורבן, אתה מאשים, אתה מתוסכל, אתה לא מרוצה, שום דבר לא יעזור, יורידו לך את הירח, ואתה לא תהיה מרוצה. מכירים את המצבים האלה? למה? שהגוף שולט? שום דבר. אין סיפוק, אתה ריק, 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 ריק. למה? כמה הגוף כבר יכול להכניס לך? ריקנות. בור ריק. לא לחינם, הוא נפל לבור ריק. אין בו מים, אבל יש נחשים ועקרבים. אבל זה מה שאילץ יוסף להבין את מה שאבא שלו לימד אותו. כשאתה בבית ומאכילים אותך והכל נוח ונעים, אתה שומע, אתה לא קולט. זאת הבעיה. ולכן, שיוסף יוצא מן הבור, אמרנו, הוא נלקח את האורחה של ישמעאלים, נושאי צרי ולות, בסמים יקרים. רש"י אומר, כך מתנהגים עם צדיקים. מה צדיקים? עד לפני רגע, הוא היה יוסף, בחור צעיר, חסר אחריות, האחים שנו אותו, כי הוא פשוט הצדיק את זה. ועכשיו הוא צדיק? הוא עושה את השינוי, את הקפיצה. אבל עדיין, זה לא הספיק, והוא יורד למצרים. ונמכר לעבד. מי שחושב ש, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, מי שחושב שאפשר את הכוח של הגוף והרצון הזה לקבל לעצמו של הגוף, אפשר ברגע להפוך, אולי, יצחק אבינו. יש הקונה עולמו בשעה אחת. יש. הרוב זה שנים ארוכות של עבודה. להגיע למצב שאתה בשמחה אמיתית, זה רק אחרי שנלחמת בגוף. ואיך אני נלחם בגוף? אין לי אגו, אין לי אגו, אני אלך לסדנאות, אין לי אגו, אין לנו אגו, אין לנו גוף. חזל כותבים, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות. בן אדם, איך הוא מזכך את עצמו, מה זה לזכות? זה לא לזכות כדי שאדם יזדכה בנקודות של קופונים בקפיטריה בגן עדן. שבן אדם עושה הרבה מצוות, אחר כך בגן עדן הוא יכול לקבל כל מיני ריידים. לא. זה לזכות מישון לזכך. ככל שאנחנו עושים יותר פעילות של עבודה פנימית, של להטיש את הגוף, על ידי עזרה לזולת ואהבת לך כמוך, עד מה שנקרא האקסטרה מייל ועוד אקסטרה מייל ועוד אקסטרה מייל. ככל שאתה מעייף יותר את הגוף, מה אמרנו? בסוף אתה מגיע למצב שאנחנו עייפים, אך מרוצים. מי עייף? הגוף. מי מרוצה? הנשמה. כי מה קורה? הגוף משדר לנו תדרים של מסכים. חוסר רצון, טשטוש, אגואיזם, כעס, נטירת נקמה, כל הדברים האלה, כל הזמן, ושבן אדם לא מרוצה, והוא דיכאוני, אז מה הבעיה? הגוף פשוט עושה המון רעש, ומסכים מסתירים, אין אור. ואז הבן אדם הולך בחושך, וחושך לו ורע לו וכו', קוראים לזה דיכאון. למה? כי הגוף מדכא. זה דיכאון, הגוף מדכא את הנשמה. הדרך היחידה זה לשחרר את הנשמה, איך? שאדם מתיש את הגוף, אז איך הוא יכול להתיש את הגוף? אז יש, אברהם אבינו, מה הוא עושה? הוא מתיש את עצמו, והירץ, והימהר, וכן הלאה, הוא מתיש את עצמו בלשרת את הזולת. את מי הוא מתיש? את הנשמה? את הגוף. ואחרי שהוא מתיש את הגוף, ממש עד כלות, פתאום מתגלים כל מיני, מרת המכפלה, הוא מקבל לבן שהוא חלם עליו בגיל 100, כל הדברים מתוך משהו מתיש את הגוף. יוסף גם כן אומר, איך אני אתיש את הגוף? אוקיי, אני עכשיו עבד אצל פוטיפר? אז איפה שאני צריך להיות? לא, אני צריך להיות מלך, אני לא אזוז, אני אשב פה, ועד שלא ייתנו לי תפקיד של מלך. לא, לא. אם זה איפה ששמו אותי, זה איפה שאני צריך לעשות את העבודה שלי. אז הוא מתיש את עצמו. ומכיוון שמה קורה שאתה מתיש את הגוף? האור נכנס. אז כל מה שהוא עושה, השם מצליח בידו. כי האור נכנס ברגע שהגוף לא מפריע. אין שטן. שטן עייף. תנסו את זה. שבן אדם עושה את כל מה שהוא יכול להתיש את הגוף. הגוף שוכב אותו למטה, אני עכשיו בא לי לשכב ולבכות. ואני זורק את עצמי מהמיטה, ואני הולך ועושה משהו טוב בשביל מישהו, עד שאני ממש מותש, קרוע. ואני רוקד, ואני שמח, למה? דווקא. עד שהגוף מותש, מה קורה שהגוף מותש? הוא מפסיק לשדר את המסכים. מה קורה שהמסכים נופלים? האור מתגלה. ופתאום אתה מוצף בשמחה עצומה, שלא מבין מאיפה הגיע. לכן מה שחזל אומרים, בן אדם שעושה עבודה, הוא חייב להיות בשמחה תמיד. בן אדם שיש לו התקפי מרה שחורה וכו', אתה לא עושה את העבודה. אז הגוף משדר לך כל הזמן רעשים מבלבלים ומסכים. ואתה רואה דרך המסכים האלה, מה אתה רואה? הוא שונא אותי, הוא כועס עליי, למה לא יש ולי אין, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. במקום להגיד, רגע, אף אחד לא לקח לך משהו שלך. אם הוא לקח, זה שלו. והוא ישלם על זה, או שהוא כבר שילם על זה. ושלך, מה ששלך מחכה לך, לא יקחו לך, אל תדאג. כמה אור יש ביקום? כמה? אין סוף. אז יכול להיות שהוא לקח את האור שלך. הוא לא לקח את האור שלך. האור שלך, אל תדאג, מותק מחכה לך, ויחכה לך, עד שאתה תיקח אותו, אבל יש בעיה. כדי לקחת אותו, אין בחינם. אתה רוצה להגיע לגדולה? צריך להרוויח את זה. בשביל כבוד, צריך לעבוד. ואיך לעבוד? יש אנשים שעובדים בכיוון הלא נכון. בוא נסתכל על זה. אז עכשיו בוא נסתכל על זה כך. אז יוסף, הוא עושה את העבודה, והוא עובד קשה, הוא פתאום קם לתחייה כל הלימוד שהוא למד עם אבא שלו. ואיפה הוא מיישם את זה? במקום הכי קשה, במצרים. מצרים, שכל המהות של מצרים זה עבודה זרה, זה הרצונות של הגוף, זה החומר, מי שראה בקברים של הפרעונים, הם עבדו את הזהב ואת הכסף ואת היופי ואת החיצוניות וכן הלאה וכן הלאה, ואת עצמם ואת האגו. פרעו, זה אותיות של הפרעה, הפרעה של הגוף, פרה, העורף, הכל פרעו, זה המהות של מצרים, הכל היה שם, כל המהות של לקבל לעצמו בלבד, מאוכל עד בגדים ואיך אתה נראה, עד מין וכל וסמים, הכל היה שם במצרים. ויוסף אומר, הוא איפה ששלחו אותי. שלחו אותי למקום הכי, למה אתה רוצה להיות יוסף? הצדיק, אתה צריך להתגבר על איפה שהכי, הכי קשה. אז הוא שומר על עצמו. הוא עובד אצל פוטיפר, והוא כל הזמן ניזהר, לא להסתכל, לא לראות, לא זה, להיות ממוקד. והדרך הכי, איך אתה מונע שאתה עסוק, הוא עסוק בלעשות את פוטיפר השיר. אז של זה שהוא עסוק לעסוק בעבודה שלו, הוא לא, אין לו זמן לעשות שום דבר אחר. ובינתיים הוא עובד על עצמו. למה? הוא אומר, הרי למה אני עבד לפוטיפר? זה לא פרס בגלל שהייתי ילד טוב. לא פרס בגלל שהייתי בן טוב. לא פרס בגלל שהייתי אח טוב. אני פספסתי, טעיתי. יש מחיר. אתה רוצה לתקן את זה? תשלם את המחיר. איזה מחיר לשלם? הנה, זה איפה שאתה נמצא, שם המחיר. ברגע ששילמת את המחיר, אתה לא תהיה יותר. ואז מה קראנו? הוא עכשיו מייצג את פוטיפר בכל העסקות הכי חשובות של העסקים של פוטיפר. ברור שהוא לבוש יפה והוא לא לובש, לבוש סק וסחבות. פתאום הוא שם לב כמה הוא יפה. רשי אומר, ואי יוסף יפה תואר ויפה מראה. פתאום הוא נופל לעניין של הגוף. מיד, מיד אחרי זה, אשת פוטיפר שמה לב אליו. ואיב נסר, היא רוצה אותו. זה מצרים. הוא עבד, היא יכולה לעשות איתו מה שהיא רוצה. הוא מתחמק ממנה. הוא מתחמק ממנה. פה תשימו לב, יש פה עוד, אמרנו שהזוהר מלמד אותנו כדי להשיג מטרות, אתה חייב שיהיה לך חזון, חלום. אתה חייב לזכור את זה כל הזמן, אתה חייב להיות, להתנהג כמו הבן אדם שיש לו את החזון ואת המטרה, ואסור לך לוותר על הערכים האוניברסליים של הגינות, של יושרה, בשום מחיר. איך הזוהר אומר? אתה יכול להגיע למדרגות הכי גבוהות, אבל אם אתה לא ישר, זו הפרשת תרומה בהתחלה, כל מה שהשגת ילך לאיבוד, אנחנו עוברים על המדרגות של רוחניות, ויהיה לך יותר קשה עכשיו להשיג את זה מאשר בפעם הראשונה, חייב ללכת ישר. הוא ישר, הוא לא רוצה, פוטיפר עשה לו רק טוב, למה שהוא עכשיו יבגוד בו עם אשתו? ואז מגיע היום, והיא שמה לו מלכודת. היא שולחת את כל בני הבית, נשארת רק איתו, סוחבת אותו לחדר, והוא פשוט נשמט מבעד הבגדים, משאיר את הבגד אצלה ובורח. אבל המדרש, יש המון מדרשים שמספרים לנו מה קרה שם. תראו, הוא בחור צעיר. שיש לך נשמה גדולה, יש לך גם גוף גדול. שיש לך נשמה עם רצונות אדירים, יש לך גם גוף עם רצונות גדולים. היא הייתה, חוץ מזה שהיא הייתה, כמו שנאמר, אחת מהשבע נשים הכי יפות שהיא פעם הלכו עלי אדמות. היא לא סתם הייתה איזה ינטה שנשואה לפוטיפר. לא, היא הייתה, והוא כל הזמן מנסה לא להסתכל ולא להתכוון, אבל שהוא נמלט ממנה לפני זה, היא תופסת אותו, והיא נוגעת בו. והיא נוגעת בו, וזה מעורר אצלו את התאווה של הגוף. ובאותו רגע, הוא לרגע לא מצליח לשלוט על התאווה. ואז מה כתוב? ויפוזו זרועי ידיו. אומרים חז"ל, יצאו ממנו 10 ניצוצות של אור לקליפה. כי תורה אצלו תאווה לרגע, לרגע הוא לא יצליח לשלוט על הגוף. אז ששואלים את השאלה, אז עשית דבר טוב. התגברת על היצר, ברחת. יכולת לענות איתם במיטה, אבל לא הייתם מספרים לאף אחד. אבל אתה רוצה להיות יוסף, אתה צריך להתנהג כמו יוסף. אתה רוצה להיות יוסף הצדיק, אתה צריך להתגבר על זה. נכון, הוא ברח. אבל כשהוא הולך אחרי זה לכלא, הוא לא קורבן, הוא אומר, אני יודע למה אני פה בכלא, אני צריך לתקן את 10 ניצוצות האלה שעבדו, כי לרגע איבדתי את השליטה. אני עדיין לא במקום שיש לי שליטה כזאת מוחלטת על הגוף. אוקיי, יש לי תזנות בכלא. הוא יושב בכלא ובוכה על מר גורלו, אכלו לי, שתו לי, העלילו עליי, תפרו לי תיק וכן הלאה, לא. הוא נהיה ברגע. המלך של הכלא. הוא לא יושב בפינה ועושה מדיטציות. או בוכה. הוא עובד על עצמו תוך כדי זה שהוא מנהל את הכלא 10 שנים. למה 10 שנים? שנה כנגד כל טיפה שיצא ממנו. טיפה של אור שיצא ממנו. הוא עובד שהוא 10 שנים. זה יוסף הצדיק 10 שנים. הוא לא שואל כל רגע, ריבונו של עולם, כמה זמן זה יימשך? למה אני צריך לשלם כל כך הרבה? למה זה כל כך קשה לי? מתי זה ייגמר? אתה רוצה בזול? תשלם בזול. אם אתה מבין שכל מה שעובר עליך זה, יש לזה מטרה, ויש לזה תפקיד, אז זה מה שצריך לקחת. ברגע ששילמת את המחיר, פוף, אתה עובר לשלב הבא. עוברות 10 שנים. איך שעוברות 10 שנים מגיעים שר המשקים ושר הרופאים, שני המקורבים הגדולים האלה לפרו, פתאום הוא כועס עליהם, אף אחד לא מבין מה קרה, אז אנשים שוכים מאמין בהם, הוא זורק אותם לבית הכלא. איפה? אצל יוסף. מי מטפל בהם? מי מביא להם אוכל? מי יכול לראות אותם? רק יוסף. זה שמנהל את בית הסוהר, יוסף, הוא לא, הוא יודע, יוסף מנהל את הנימה, אני לא צריך, יש לו את המפתחות, הוא לא... ויוסף מטפל בהם. הוא יודע למה הוא מטפל בהם. זה הקשר שלו. ובאמת מה שקורה, ביום שעבו 10 שנים, שניהם מתעוררים בבוקר עם החלומות שלהם. ויוסף יודע למה זה קורה. ויוסף יודע, הנה הגיע הזמן. הנה הגיע הזמן. מה עושה יוסף? הוא פותר להם את החלומות, לפי הסדר. שר הטבחים, הוא רואה, יש לו כבר רוח הקודש, הוא כבר רואה שר הטבחים, הוא רשע והוא חייב ללכת. הוא אומר לו, בעוד 3 ימים, פרעה ייקח אותך מפה, יתלה אותך על עץ, גמרנו. ולשר המשקים הוא אומר, בעוד 3 ימים, פרעה ישיב אותך על כנך. אבל המילים, המילים זה מה שחשוב. בעוד 3 ימים, אנחנו בפרק מם, בראשית פרק מם, פסוק י' ג', בעוד 3 ימים, יישא פרעה את ראשך ושיבך על כניך. ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו. זהו, עשית את העבודה. פסוק י' ד', כי אם זכרתני איתך, איתך, כאשר ייטב לך, ועשית נא עמדי חסד, והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה. כי גונוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. ברגע שיוסף אומר את זה, אופס, עשיתי טעות. עשיתי טעות. מה, הוא לא היה צריך להגיד את זה לשר המשקים? בטוח, בטח שהוא היה צריך להגיד את זה. יש לך הזדמנות, מי שיכול להוציא אותך מהבור, תעשה מה שאתה יכול שיוציא אותך מהבור. זאת לא הבעיה. הבעיה לא מה אמרת. זה מה הייתה המוזיקה. האם אמרת את מה שאמרת לשר המשקים? כי צריך לעשות את... אני צריך לעשות מה? הביאו אותו לפניי, צריך להגיד לו את זה. מי אבל מוציא אותך מהבור? רק האור. קץ, למה זה פרשת מקץ? למה קץ שם לחושך? למה מקץ 2 ימים? מקץ, זה מילה, זה צריך להיות אחרי שנתיים ימים, אחרי 2 ימים, או 2 מאוחר יותר. מה זה מקץ? המילה קץ היא מאוד קיצית, סופנית. כי זה קץ שם לחושך. יוסף באותו רגע אומר, יש לי עדיין חושך. מה אנשים עושים? נכון, יש המון אנשים, כולנו, שיש לנו רגעים של אמונה בבורא עולם. הכל בידי שמיים, אם ירצה השם, נכון, אנשים אומרים את זה כל היום? למה אומרים את זה? יש 2 אפשרויות. אפשרות אחת, אתה עושה השתדלות ביום-יום, בעבודה המעשית, אתה עושה, למה? כי צריך לעשות את ההשתדלות כדי להתגבר על הגוף. זהו גיבור, אין ייאוש, אתה ממשיך לעבוד, ממשיך לעשות, בכל צורה, בכל דרך אפשרית, למה? כי ככה אתה מתיש את הגוף. ואתה עושה את זה כי אתה מאמין ב-100% שרק האור פה. האור קובע. וברגע שאני אשלים את כמות המאמץ והתשלום שאני אמור לשלם, יקרה מה שצריך לקרות. מה יקרה? לא יודע. זה יהיה הרבה יותר טוב. אז אני בעצם מחובר לאמונה שלמה שהאור הוא זה שקובע, ואני עושה לצאת ידי חובה את כל המאמצים כדי להתיש את הגוף. אבל אצל רוב האנשים זה ההפך. אני מאמין בבורא עולם לצאת ידי חובה, ואני משקיע את כל המאמץ במה שהגוף אומר לי שאני צריך לעשות. פלא שרוב בני אדם, כמעט אין בן אדם שנפגוש, שלא יתאכזב המון פעמים מאנשים. ציפיתי שאחרי מה שעשיתי לו, שהוא יעשה לי את זה, שיעשה לי את זה, שיעשה לי את זה. מה אתה עושה שאתה מצפה מאנשים? הופך אותם להיות הבורא שלך. מה אם? אם אני רוצה, למדנו אלפי פעמים. ההיגיון שהכניס אותך לבעיה לא יוציא אותך משם. כן, אני נעוזר לאנשים כיד רוחצת יד. אני לא עוזר לאנשים ועושה לאנשים כדי שהם יהיו שם כאילו עכשיו כי הם חייבים לי. זה לא עבודה רוחנית. אף אחד לא חייב לך כלום. ואם מישהו חייב לך באותו רגע, אז עכשיו אתה תלוי בו. כי אתה השקעת, במי? השקעת בלהטיש את הגוף שלך כדי שהאור ייכנס, ואז יהיה קץ לחושך? או שהשקעת בבן אדם כדי לקנות אותו, ועכשיו הוא חייב לך? ומה עם מה שהבן אדם הזה רוצה לתת לך? הרי הבן אדם הזה, רגע, הוא לא נתון בבית האסורים של הגוף שלו? איך אני בונה עליו שהוא ידע להיות הצינור המתאים להעביר לי את חשקת נפשי? מבינים שזה בעיה? ולא אומרים מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב? כן, אנחנו צריכים לצאת ידי חובה בזה שאנחנו משלמים לזה ועוזרים לזה וקונים את זה, מדברים עם זה, אבל אני לא רוצה מהם את הפתרון, אני רוצה את הפתרון ממי? מהאור, מי שמנהל את העניינים. מה הם יודעים מה טוב בשבילי? מה אני יודע מה טוב בשבילי? הגוף שלי שאומר שאני צריך לפנות ימינה, ואני צריך ללכת ישר. הגוף שלי אומר שאני צריך ללכת שמאלה, ואני צריך בעצם ללכת אחורה. מה אני יודע? כמה פעמים בן אדם אומר, אני חשבתי שדבר נכון לעשות, אוי ואבוי, מה? מה חשבתי לעצמי? ברגע שאני סומך על הגוף שלי, או על הגוף, מודעות הגוף של אנשים אחרים, ברור שאתה נמצא בהצדה טוב ורע, ופה זה לא ייגמר טוב. אנחנו לא פה בכדי להקשיב לגוף, אנחנו כדי להתגבר על הגוף. ומה זה קורה? מה זה אומר שאתה מתגבר על הגוף? אני עושה את מה שאני צריך, ובסוף פתאום מגיע התשובה מכאן, מכאן, מפה וכו', ואיך אני יודע שזה אמיתי, שזה לא הגיוני? א' ב' בפיזיקה קוונטית. הפתרון חייב להגיע, היום זה ידוע, באומנות, המדע, מסע ומתן, המצאה, התשובה באה מחוץ לקופסה. זאת התשובה. איך תבוא התשובה מחוץ לקופסה? אתה חייב להטיש את הקופסה. הרי אנחנו מסביבים בית צוהר, שאנחנו נושאים אותו. הרגליים, הידיים, העיניים, כל זה, זה הבית צוהר. אם אתה לא מטיש אותו, אתה לא מטיש את הקופסה, איך ייכנס המסר של מה הדבר הבא לעשות? מי שמחפש שיהיה לו נוח, שיהיה לו נעים כל הזמן, ושאנשים כל הזמן יהיו נחמדים אליו ופוצי למוצי וכו', אל תצפה שתוכל לצאת מהקופסה. כדי לצאת מהקופסה אתה צריך לטפס על משהו. על מה? על הגוף. על השטן. זה המודעות של הגוף. על זה אתה חייב לטפס. זה אתה צריך להתגבר. ברגע שיוסף אומר את המילים זכרתני והזכרתני, אומר לעצמו, אוי, 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 מה אני עשיתי? אני עוד לא שם, חשבתי שאני שם, עברו 10 שנים, חשבתי, ואני, על מי אני עובד? באותו רגע אמרתי את זה, כי באמת ציפיתי שהוא יעשה לי את זה. איך יכולתי? מי יעשה לי את זה? רק האור יכול לעשות את זה. כן, האור ישלח את השליחים שלו, אבל מה אני יודע? מי אני יודע? היו השליחים. נראה לי בהיגיון שזה שר המשקים, אבל מה? אתה לא יכול להמר על הדברים האלה. כמה פעמים אתה מהמר על מישהו שהוא ישמח אותך ואתה משקיע בו וכו', פתאום זה מגיע למקום אחר, והבן אדם שאתה היית בטוח שזה הבן אדם שעליו אפשר לסמוך, משאלת קנה רצוץ. זה בעסקים, זה במשפחה, זה בחברויות, זה בפוליטיקה, בכל מקום. זה ההיסטוריה של המין האנושי. החלטות שגויות שבאות מאיפה? מהמסכים של הגוף. מי שקרא את מצעד האיוולת של ברבה טוכמן, היסטוריונית מדהימה, שמראה שלב אחרי, איך אנשים עושים טעויות בלתי הגיוניות, אתה לא מבין. למה? נורא קל לנו לראות שמישהו אחר עושה טעות. למה? לגוף שלנו אין שום אינטרס להפריע לנו לראות את הטעויות של מישהו אחר. להפך, זה גורם לנו לחשוב שאנחנו כאלה חכמים, כי אנחנו רואים את כל המגעות של מישהו אחר. שזה מגיע לעצמנו, קוראים לזה קטם עיוור. אנחנו, מה זה עיוורים? כל העולם רואה, הבן אדם לא רואה. מה, הוא לא רואה? מה? כולם צוחקים עליו, מאחורי הגב, הוא לא רואה מה הוא עושה. כולם משתאים איך בן אדם כל כך ייתן לגיע, אתה עושה כאלה דברים, מחליט כאלה החלטות. מה, הוא לא רואה? ככה, זה העניין. איך אני אוכל לראות? אני חייב להסיר את המסכים. איך אני מסיר את המסכים? אני חייב להתגבר על המודעות של הגוף. להטיש אותו. בעזרה לזולת, בעבודה רוחנית, במדיטציה, בנתינה, בעשייה, וכל... כל הזמן להכניס את העניין שאני... והגוף עייף. תהיה לך עייף, מגיע לך. טוב מאוד שאתה עייף. העליבו אותי, גם כן מגיע לך. מה אתה נעלב? מה אתה ציפית שהבן אדם הזה יהיה מושלם? כל בן אדם נופל, ושהוא נופל, מה הוא עושה? הוא סוחב איתו אנשים בדרך. מה אתה נעלב? מה חשבת שהבן אדם הזה מושלם ותמיד הוא יהיה נחמד אליך? אין כזה בן אדם חי. מה נעלבת? הוא בן אדם, הוא נופל, גם אתה נופל, גם אתה מעליב אנשים. מה אתה, כאילו איזה הפתעה, איך יכול להיות שהוא עשה לי כזה דבר? זה מה שאנשים עושים. הלו, תתעורר. ככה זה. בן אדם נפל, מה זה, מה ש... מה... אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. שנוא עליך שאנשים עושים לך ביקורת. נפלת? פרגנו לי, גם אתם נופלים. תאמינו שאני לא עשיתי זה בכוונה, אני אקום וכו', תעזרו לי לקום. מה אתם עכשיו צוחקים עליי ומדברים עליי לא יפה וכן הלאה? אותו דבר, אל תעשה את זה לאנשים אחרים. שהם נופלים, הם נופלים למה? כי הם בני אדם, הם נופלים. גם הצדיקים נופלים. שבע ייפול צדיק, אבל הוא קם. הרשע יושב ובוכה ומאשים את כל העולם, והוא מתחיל לחרב לאנשים אחרים גם כן. למה רק אני נפלתי שתיפול גם אתה? ולמה שתקום? ומה מי אתה שתקום? אני לא קמתי, אתה תקום. אם אתה תקום, זה אומר שגם אני צריך לקום. יותר נוח לשבת בתוך הבוץ ולבכות, נכון? לצערת רבים. חמת טיפשים. על זכרתני והזכרתני, יוסף אומר, ריבונו של עולם, תשאיר אותי פה עוד שנתיים, שנה בשביל כל מילה. ולכן שכתוב בסוף, המדרש אומר, שבסוף באמת קורה מה שיוסף אמר, וישב את שר המשקים על משקהו והייתן, זה הפסוקים האחרונים של פרשת וישב. וישב את שר המשקים על משקהו והייתן הכוס על כף פרעו. וצר אופים תלה כאשר פטר להם יוסף. פסוק אחרון של פרשת וישב. בראשית מם, פסוק כ"ג. ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. למה פעמיים? הנה פעמיים. ולמה הוא לא זכר וישכחהו? אומר המדרש, יוסף היה מוקם כל יום בבוקר, אומר, ריבונו של עולם, תעשה לי טובה, אני לא מוכן. תעשה שהוא לא יזכור. שר המשקים שוכח. בסוף היום הוא חוזר הביתה ואומר, עוד פעם, שכחתי את הבחור, הבטחתי לו. איזה בחור מדהים. איזה בחור מדהים, אני חייב לו. אני אעשה לי איזה סימן. אני אשים איזה קשר. והבוקר הוא קם ושוכח. וישכחהו. אומר בעל התורים, וישכחהו מלשון וישכחהו. מי משכחהו? יוסף ישכח אותו. שנתיים יוסף אמר, אני עדיין לא מוכן. עדיין לא התגברתי על הגוף, עדיין, ואם אני אקבל עכשיו את הכוח, הכוח משחית. עבד כי ימלוך, סכנת נפשות. אם אני רוצה את המלוכה, אני קודם כל חייב למלוך על הגוף. לא מלך על הגוף, אתה לא יכול למלוך בעולם. שום דבר, אתה לא יכול למלוך על כלום. כלום, הכוח משחית. מה, לא ראיתם אנשים שיושבים על ברז קטן, ומשחקים איתך? למה? כי יש להם את השיבר, את המפתח של הפשפש. הם לא יכולים שלהתגבר על העניין, אני אסגור לו, אני אשחק איתו וכו'. מוכר? זה הדבר הכי טבעי לבני אדם שיש. יוסף אומר, אני עדיין לא חושב שאני יכול להתגבר על זה. אני לא מוכן. עברו שנתיים, ויוסף אומר, ריבונו של עולם, אני יום אני מוכן. באותו לילה, והחלום פרעו חלום. המדרש אומר שבאותו לילה מגיע מלאך גבריאל ולמד את יוסף 70 שפות. שהוא עומד לפני פרעו ומוכן. אבל עדיין, פה הטקסט מדהים, 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 מדהים. אז אמרנו, ישועת השם כרף עין ואין מקץ שנתיים ברגע. שברגע שנגמר הכוח של החושך, חיסלת אותו, באותו רגע מה קורה? המסכים נעלמים ופתאום מתגלה השלב הבא. אין כזה דבר שמישהו יכול להחזיק אותך בשלב הקודם, באותו רגע שהאור מתגלה. אף אחד לא יכול עליך. כן, דומה מושך דומה. שהבן אדם עבד של הגוף שלו, אז זה מושך עבדים אחרים להתעסק איתך. זה מרגיז אותך, זה מעצבן אותך, זה דורך עליך, זה משפיל אותך, זה מפריע לך, זה עומד בדרך שלך, זה עוצר אותך, זה נועל לך, סוגר לך וכן, לא במקרה. אבל ברגע שאתה הסרת את המסכים, מי יכול לעצור אותך? אין יותר מי שיכול לעצור אותך. ולכן הוא אומר, אבן אופל בצל מוות, זהו אבן נגף. למה לקרוא לשטן אבן? אבן נגף. אנשים נכשלים בזה. דהיינו השטן שנקרא אבן נגף, משום שבה נכשלים הרשעים. הרשעים נכשלים בזה, כי הם חושבים. הם לא חושבים שזה בעיה שלהם. שאנחנו במקום של רצון של עצמו, אנחנו בטוחים שזה כל הבעיה של אנשים אחרים, זה לא שלי. אני בסדר. והיא עומדת בזו שנקראת ארץ איפתה כמו אופל. יש ארץ חיים, ויש ארץ המוות והחושך. באיזה ארץ אתה רוצה לחיות? צריך להחליט. ובחרת בחיים. צריך להיות החלטה מודעת, שזה אומר שאתה לא יכול להיות, אתה צריך לשלם את המחיר. אתה לא יכול להתלונן, אתה לא יכול לרחל, אתה לא יכול להתעצבן, אתה לא יכול לכעוס, אתה לא יכול להאשים. אין, אתה, לא, אתה רוצה לחיות בארץ החיים? אתה חייב לוותר על הדברים האלה. זה הנוקבה דקליפה, זה הרצון לקבל לעצמו, זה קליפה, מה זה, זה כבר לא סתם סטן, זה קליפה, מה זה קליפה? חוסם. למה יש לי חסימות רגשיות? למה יש לי חסימות כלכליות? למה יש לי חסימות? זה אבן נגף, אתה לא מתגבר, זה יכול להיות אבן נגף, או אתה יכול לטפס עליה, ולעלות יותר גבוה על האבן הזאת. כלומר, מה זה צדיק? צדיק זה אחד שיתגבר על האבן. שטיפס עליה, שישתמש בה, להיות סולם. בואו ראה כמה יש לבני האדם להסתכל בעבודת הקדוש ברוך הוא. זה סעיף ג' בסולם. להשתדל בתורה ימים ולילות כדי שידעו ויסתכלו בעבודתו. כי התורה מכרזת בכל יום. תשימו למה הוא אומר, להשתדל בתורה, הוא לא אומר ללמוד תורה. יש אנשים שיודעים טקסטים שלמים בעל פה. מה אומרים על זה המקובלים? חמור נושא ספרים. מה מועילים הספרים לחמור, מה מועיל לחמור לספרים. להשתדל בתורה, כוונה, לא שאתה לומד טקסטים בעל פה. אתה לומד כדי להכריע את הגוף. אתה לומד כדי ליישם. ללמוד על מנת ללמד, לשמור על מנת לעשות. כי התורה מכרזת בכל יום לפני אדם ואמרה, מי פתי יעשו הנה? וכשאדם עוסק בתורה, מדבק בה, זוכה להתחזק בעץ החיים, שהוא זה אנפין. שכתוב, עץ חיים היא, למחזיקים בה. ובורק שבן אדם מתחזק בעץ החיים בעולם הזה, הוא מתחזק בעל העולם הבא. מה שנקרא עולמך, תראה בחייך, אתה מתחיל, ברגע שהמסכים נופלים, אתה מתחיל לראות דברים שאנשים אחרים לא רואים. אתה מתחיל לחוות חוויות שאנשים לא חווים. כי כשהמסכים נופלים, אתה מתחיל להרגיש, ולכן אמרנו, זה עולם הבא, לא עולם שיבוא. הוא בא כל הזמן, רק תגיד לו ברוך הבא. איך תגיד לו ברוך הבא? תוריד את המסכים. תוריד את המסכים, הוא נכנס. ופתאום אתה רואה דברים, תובנות, חווה חוויות, תחושות, שלא ידעת שקיימים. למה לא ידעת שהם קיימים? הגוף מסך את הכל. אבל ככל שאתה מעייף אותו, ומפיל אותו, ומתיש אותו, זה מתחיל להתגלות. ואז הגדולה האמיתית של האדם מתחילה לנבוע מעצמה. זה לא אומר שכל אחד צריך להיות מלך של מצרים. עצם זה שבן אדם הוא מלך בחיים שלו. אנחנו לא אומרים לבן אדם שאנחנו נמצאים עם חיצה טוב, הבן אדם עושה טוב. אנחנו רואים שלא משנה, זה יכול להיות, הוא אחראי על הניקיון של איזה רובע מסוים. והוא עושה את זה בשמחה, וכל העובדים שם שמחים, מקום תפקד והכל, וואלה, זה מלך, תותח. כן, הוא לא יקבל פרס נובל לשלום, למה הוא לא מסתובב עם הפוליטיקאים שמצ'פרים אחד את השני? אבל הוא יודע שהוא מלך, ואנשים שסביבו יודעים שהוא מלך. כי איפה שהוא נמצא, מרגישים ששם מולך האור, ולא החושך. למה זה תמיד בחנוכה? למה? כי זה בדיוק. מה זה חנוכה? קץ שם לחושך. אבל איך זה קשור לחנוכה? תשובה מאוד פשוטה. שיוסף בוחר להתחבר לאור, במקום ההנאה של הרגע עם אשת פוטיפרה במיטה שלה, הוא עושה בחירה מודעת. הוא בוחר בעולם הבא. הוא בחר באור של העולם הבא. הוא מרוויח את העולם, הוא נהיה יוסף הצדיק מרכבה של ספירת יסוד. ספירת יסוד זה גם עניין שקשור גם לפרנסה, גם לשפע, וגם למין. הכל זה אותו צינור, צינור ספירת יסוד, שמעביר מלמעלה למטה. כשאתה שולט בזה, אתה יכול לעשות נפלאות. ולכן, ברגע, פרעה אומר, נמצא בן אדם חכם בכל ארץ מצרים, רק הכרת את הבן אדם, בחורצ'יק צעיר, הוא לא למד בשום אקדמיה במצרים, אין לו תואר, לא ראשון, לא שני, לא PhD, והוא גם לא פרופסור, יש לפרעה המונים של פרופסורים, שמורים באקדמיות לכהונה ולעבודה זרה, ולפילוסופיה ולמתמטיקה וכו'. רואים, מבניית הפירמידו, היו שם חכמים עצומים במצרים. פרעה לא שאל אותו, תגיד לי, תביא לי רזומה בשלושה עותקים, תביא לי המלצות וכו'. פרעה מסתכל לבן אדם ואומר, אין בן אדם כזה מצרים, על פיך אישה כל דבר, תיקח את הטבעת, יש לך זכות חתימה על הכל. אל תשאל אותי מה לעשות, אני כבר יודע שאתה תסדר את זה. ברגע שהאדם מתגבר על הגוף, הכל אפשרי. הכל אפשרי. אז איך זה קשור לחנוכה? עם ישראל תקופת בית שני, זה ממש הופך להיות לממלכת כהנים וגוי קדוש. עזרא ונחמיה מקימים את הבסיס, זה אומה, יש חינוך חובה חינם מגיל 3 לכל ילד, יש ירחי קלה בתקופות היבשות בחקלאות, יש כנסים של לימוד תורה, כולם לומדים, כולם. זה עם שלם שיודע קורא וכתוב. באותה תקופה, אתונה בפריחתה. אבל מי באתונה הפורח? הכמה מאות עשירים שחיים על חשבון אלפים של עבדים. ביהודה אין עבדים, כמעט. יש משפחות, מעמד בינוני, כל אחד עובד, לכולם יש פרנסה, אם זה בנפחות, אם זה בחקלאות, הרוב חקלאים, לכל משפחה יש את העסק שלה, יש את ה... ייצור שלה, וכולם עוסקים גם ברוחניות. ולכן הסיפורים האלה שהפרסים שולטים בכיפה, והם לא נוגעים. תעשו כל מה שאתם משלמים, מיסים הכל בסדר, ועם ישראל ממשיך. ושמגיע אלכסנדר מוקדון, כל האויבים של עם ישראל, יש מלא אגדות וסיפורים, מנסים להסיט אותו נגדם, וכשהוא רואה את הכהן הגדול, הוא יורד מהסוס ומשתחווה, ונותן לעם ישראל חופש ואוטונומיה, שלמו מיסים, תעשו מה שאתם רוצים. אתם חופשיים, אוטונומיים. אף אחד לא יתערב לכם. וכך זה נמשך עוד כמה מאות שנים, עד שאנטיוכוס נמצא בלחץ. למה? הרומאים לוחצים עליו ממערב, והוא רוצה לאחד את כל האימפריה תחת דת אחת של ההלניזם. סתם זה קורה לנו? מה שנקרא וישמן ישורון ויבט. כנראה שקצת... ירדה האש של ההתלהבות. ולכן היה קל ליוונים להיכנס, הם לא רצו להרוג אותנו, הם רצו רק שנהיה כמוהם. מה רע להיות? היוונים באים, בונים מצדיונים, מכוני כושר, הם הכל, הם, הם עושים טוב, בונים ערים יפות, רחובות רחבים, מערכות ביוב, הכל, טכנולוגיה, הכל כל כך יפה וכו'. למה לא ללכת עם היוונים? רק דבר אחד. הפילוסופים היוונים אמרו, היהודים הם מוזרים מאוד. כל מה שאצלנו קדוש, אצלהם תמה. זה הפוך לגמרי. למה? כי מה היוונים אומרים? הגוף זה האלוהים. הם בעבודת אלילים של הגוף. האסתטיקה של הגוף, הכושר של הגוף, היופי של הגוף, הצורה של הגוף, התאוות של הגוף, אתה כל היום עסוק בלספק את זה. שום דבר. מעבר לגוף אין כלום. כלום. אני לא מדבר על אריסטו ופלטון. אנחנו מדברים על התרבות ההלניסטית כמו שהיום. אנחנו לא מדברים, אולי יש איזה כמה פילוסופים באיזה מקומות נידחים בארצות הברית וכו', אבל התרבות העיקרית זה shop till you drop, זה אם אתה לא קונה דברים שאתה לא צריך, הכלכלה תמות. אתה חייב לקנות דברים שאתה לא צריך. כל הכלכלה עובדת על זה, שאתה לשכנע אותך לקנות ולצרוך ולקנות ולצרוך, כי אם הכלכלה לא גדלה באחוז, ב-5%, 4%, או, מה יהיה לנו? איך היא תגדל אם לא תקנה דברים שאתה לא צריך? בעיקר אצלנו זה לא הבעיה, למה? כי אנחנו מתרבים, אז יש כל הזמן ילדים צריך לקנות. אבל באירופה שכולם עסוקים בעצמם, למי יש זמן להתעסק עם ילדים? זה מעייף. אנשים אומרים, הילדים, לא יהיה לי זמן בשביל עצמי, אני צריך לדאוג לעצמי. מתי אני אדאג לעצמי אם יש ילדים? אז אולי לצאת ידי חובה איזה ילד וכלב. גם הקרבה נוראית. אוקיי, אז ברור שהכלכלה קורסת, אלא אם כן, אתה חייב כל שנה לקנות גרדרובה חדשה, טלוויזיה חדשה, טלפון חדש וכולי, איך הכלכלה תגדל אם אתה לא תקנה דברים שאתה לא חייב, אתה לא מוכרח. זה העולם ההלניסטי. חומר, 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 כל חומר. אבל אין חומר לפי היהדות, אין חומר, הכל מרוח. זה רק אשליה שיש חומר. ואז אנטיוכוס רואה שהיהודים לא מוכנים לקבל כולם את המתנה שהוא נותן להם. כן, היו הרבה יהודים שהתייבנו. אתה יודע, מה רע? להתלבש יפה, לקבל וילה בקיסריה, באנטיוכיה, וכולי, ללכת למכון כושר כל יום, לשמור על הגוף, לראות טוב, ריבועים בבטן, כל הדברים האלה. מה הבעיה? הכל נהדר, כולם נורא נחמדים, כולם נורא מנומסים, כולם בני תרבות, וכולי וכולי, והכל מת. הכל מת. מת. אז היו כאלה שכן, זכרו עדיין מה זה להיות כמו יוסף הצדיק. מה זה למשוך את האור. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. בואו נסביר את זה. יש תופעה, בעיקר ב-20 שנה האחרונות, יצא ספר שנקרא הארי פוטר. רב מחר של ללא תקדים. הספר הזה מדבר על שני סוגים של אנשים. קוסמים ומוגלגים. מה זה מוגלגים? אנשים ללא קסם. אוקיי? איך הספר מתייחס למוגלגים? יצורים חסרי קסם, משממים, מבחילים, פחדנים, קטנוניים, אפסים, ממש בזלזול מוחלט. אין להם שום שליטה על החיים שלהם, מתעסקים איתם כמו בבובות. והציבור הלך בהמוניו לסרט וקנה את הספרים, ואנחנו שואלים שאלה פשוטה, אבל הציבור הוא מוגלגים או ציבור של קוסמים? מוגלגים. אז למה אתה בצד של הקוסמים שצוחקים על אנשים כמוך? כמוק בפנים, כולנו נועדנו להיות קוסמים. וזה מזכיר לנו משהו שאנחנו רצינו מלכתחילה. ורולינגס לוקחת, והספר הראשון שעשה את הבום, זה הארי פוטר ואבן החכמים. מה זה אבן החכמים? אבן החכמים זה אבן שהשתמשו בה אלכימאים בימי הביניים, כדי, זה אותם אנשים שכן האמינו שאפשר לעשות קסמים, שאפשר לשלוט בחומר, כי החומר זה תודעה, ואם אתה תוכל, אתה תוכל להפוך עופרת לזהב בכוח המחשבה, בכוח אבן החכמים. מאיפה לקחו את אבן החכמים? מאבן השתייה בקודש הקודשים. היו הולכים צליינים, נוסעים לארץ הקודש, נכנסים למקום איפה שאבן השתייה נמצאת, תחת כיפת הזהב, וחוצבים חתיכות משם, כי כל היקום, הסוד של המתהווה, נוצר מהאנרגיה הזאת של אבן השתייה. זה אבן החכמים. כל העולם ידע, חיפש את הסוד הזה של לעלות מעל המוגבלות של החומר. מי אמר שאופרת יישאר אופרת? למה אפשר להפוך את זה לזהב? מי אמר שבן אדם צריך להזדגן? למה אי אפשר לשלוט על זה? ונתלו בזה. והבן אדם שבנה את, המציא את אבן החכמים, לפי הספר של רולינגס, ניקולס פלמל, היה אחד כזה. הוא חי בפריז, במאה ה-13. זה היחיד שמופיע בספרים שלה, שהוא לא פיקשן. זה באמת היה כזה. הוא למד קבלה, עסק ברוחניות, כל הדברים, וניסה לעשות אלכימיה, מה הוא רצה להיות? הוא רצה להיות קוסם. אבל מה זה להיות קוסם? להיות קוסם, למדנו פה, זה להיות כמו יוסף הצדיק. מה יוסף הצדיק עשה? הוא משך את האורות העליונים מהעולם האינסוף, זה הדרך היחידה שבה אתה יכול להתגבר על החומר של הגוף. הוא הצליח. והוא הפך את החומר של הגוף שלו לאנטי חומר. הוא הפך את עצמו מסתם בן אדם, למלך מצרים, ככה. הצלחה בין לילה. לא הייתה הצלחה בין לילה. ברגע שאתה מתגבר על הגוף, אז האור נכנס. ושהאור נכנס, הכל יכול לקרות. שבאו היוונים ואמרו לעם ישראל, או אלה שנשארו ולא התייבנו, אנחנו רואים שאתם לא רוצים את כל הזה שלנו, זה לא הלך בטוב, ילך ברע. מי שיעשה ברית מילה, ילמד תורה, ישמור שבת, אחד דתו להמית. בשלב ראשון, אנשים, מאות שנים, יהודים לא נלחמו, לא החזיקו נשק. מאז חורבן בית ראשון, מתי יהודים החזיקו נשק? אנשים אמרו, אם אני עכשיו חייב להיות מוגל, יצור ללא כסף, מה אתה רוצה? שאני, החיים שלי יהיו מה? לאכול, לשתות, לגדל ילדים, מה אני בהמה? לא בהמה. נשים היו מלות את הבנים שלהם, מלות על חומת ירושלים, מלות את הבנים וקופצים עם הילדים מהחומה ומתאבדות. למה? למה אני אגדל את הילד שלי? לסחיב הרפש הזה של החיים שמציעים לי? אין בשביל מה. אנשים היו בורחים להרים, למערות, לעשות שם שבת. ומישהו היה מלשין, והיוונים היו באים, ואנשים, טוב, לא יכול לעשות שבת? תרוג אותי, מה אני צריך? מה אתה מציע לי? מה מציע לי? קרטון? חיקוי? לא צריך את זה. היה פה קידוש השם המוני של אנשים שהיו אומרים, אני לא, או שאני חי חיים מלאים בכסף ופלא, של למשוך אורות עליונים לעולם הזה, או שאין לי צורך בחיים. וזה מה שגרם שבסוף החשמונאים שהם התמרדו, הם לא ידעו להילחם. אמרו, אבל אני אעשה את מה שאני צריך לעשות. אני צריך להגיד לא, לא. ואז האור נכנס. ופתאום, עם שלא נלחם מאות שנים, חץ וקשת ומשהו וכולי, מנצחים את הצבא הכי מקצועי בעולם. עם מסורת של לחימה מדעית של מאות שנים, שככה הם כבשו את העולם, וככה הם שמרו על הכיבוש שלהם מאות שנים. איך הם עשו את זה? זה בעצם הסיפור של חנוכה. שבעצם להיות אדם, אם אתה לא מסוגל להיות קוסם, עושה פלאות וניסים ונפלאות, תשמע אתה חי. ואתה מסתכל על הפרצוף של הבן אדם, שחי חיים בינוניים, שלא מנסה לעשות, להתגבר על הגוף, מה הנשמה שלו אומרת? אני בצוהר, קחו אותי מפה. קחו אותי מפה, מה אני בבית צוהר? אני סובלת. אז אחד בדיכאון, ואחד יש לו התמכרויות, ואחד יש לו זה, ואחד יש לו זה, ואחד צולע, ואחד כך, הכל, והבעיה זה בעיה אחת. בעיה אחת בלבד, אין בעיה אחרת. אתה בבית סוהר, ואתה לא מוכן לשלם את המחיר, לשחרר את עצמך. ואף אחד לא יכול לשחרר אותך, אתה צריך לשחרר את עצמך. והתורה והמצוות, זה הכלים לשחרר, לכן רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, על ידי זה שבן אדם לומד תורה מתוך כוונה למשוך את האור, מזדכך הגוף. על ידי זה שבן אדם עושה איזה מצווה, או שבת או משהו כזה, אתה מושך את הכוח הקסום הזה של האור מלמעלה, וזה מה שהוא אומר. האויב הכי גדול זה ההתייבנות, היום. מה זה התייבנות? בוא נהיה כמו כולם. היהדות זה בסדר, זה מסורת. איזה מסורת? זה קוסמות אל-טבעית. זה לא מסורת. זה משיכה של כוחות מן אינסוף אל תוך הקופסה. אחרת התורה אומר, אם אתה לא מכוון על זה, מה עשית? התורה זה שם החיים, אבל זה שם המוות אם אתה לא מכוון על זה. מה הסיפור של חנוכה? אומרים חז"ל שחג נקרא חג, אומר הארי, מכיוון שקורה איזה אירוע בעל משמעות אדירה, לא עושים את זה חג מיד, מחכים שנה. ואז בודקים האם האור הזה שהתגלה בחנוכה, מתגלה שוב שנה אחרי. למה? כי חג זה מלשון לחוג חוגה. אם האור שהתגלה הוא בעל עוצמה מספיק גדולה, זה הותיר את רישומו על הדיסק, על היקום. ואז הם ראו שהנה עברה שנה בקפה בכסלב שנה אחרי זה, יש אור עצום. איזה אור? האור, בהי הידיעה, האור הגנוז, ויומר אלוקים יהי אור, האור הזה יורד לעולם, איזה אור? כי על זה נלחמו עם ישראל בחנוכה, נלחמו על זה, על שום דבר אחר, על הזכות והיכולת להיות יצור אנושי שמושך אור לעולם. לא הייתה מלחמה על שום דבר אחר. אם היוונים אומרים, אתם תהיו עבדים שלא תשלמו מיסים, אין בעיה. ברגע שהם אמרו, אבל אסור לכם, לא שבת, לא תורה, לא מצוות, לא זה, אסור לכם למשוך אור. עד הסוף. אז זה הסוף. כן, נגמר פה. אוקיי, או שאנחנו נמשוך אור, או שלא צריך להיות פה. אין מה לחפש פה. מה אני צריך את הגוף? הגוף זה לא מטרה, הוא אמצעי. אבל הרגע שלו אמצעי, הוא הופך להיות לשטן, מי צריך אותו? ועכשיו, מה מקראי קודש? לכל חג יש מקראי קודש. ראש השנה זה שופר. יום כיפור זה התענית והי"ג למידות וכן הלאה. ואחרי זה סוכות זה הסוכה והאתרוג והלולב. ושמחת תורה זה הריקודים והשמחה עם הספר תורה וכן הלאה. אז מה פה הדבר הכי פשוט שיכול להיות? תדליק נר. כי נר השם נשמת אדם. ואיך אתה מדליק את הנר? החנוכיה צריכה להיות נמוך. בין גובה של שלושה טפחים, לא פחות משלושה טפחים, אבל לא יותר משמונה טפחים. למה? זה יוצא שבן אדם עומד וחייב להחזיק את הנר של השמש ולהוריד אותו למטה כדי להדליק. למה? כי כל הסיפור של חנוכה זה שנלחנו על הזכות להוריד את האור מלמעלה למטה. מן האינסוף, למשוך את האור הגנוז, את האור של האינסוף, לא סתם אור. להוריד את האור הזה ולהדליק את החומר של העולם הזה. מה זה להדליק? שפתאום זה לא חומר. פתאום זה קסם, זה פלא. פתאום הכל אפשרי. אחרת לא שווה לחיות. זה המהות של חנוכה. זה המהות של חנוכה. הכוח של למשוך את הכוח הזה, שנדמה לי שכבר התעייפתי, וקשה, לא התעייפת, הגוף שלך פשוט חזק מדי. נוח לו מדי. הוא מפריע לך, ואתה אף פעם לא נלחמת בו כמו שצריך. הגיע הזמן. ושאתה מוריד את האורות של חנוכה, אתה מוריד אותם בשביל לעשות את זה, כשיהיה לך את הכוח להתגבר, ולכן חנוכה זה הזדמנות לשנות את הסרט אחרי ראש השנה, יום כיפור וכולי, כי אתה מתחבר שוב לבינה, ומה זה לבינה? להתחבר לאור אין סוף. להוריד אותו כדי להחליף את הגישה שלך לחיים. ושלך. אז שיהיה לנו חג שמח, שבוע טוב, בהצלחה בכל.